ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום גיטין דף למד ט. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם לקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל בערך באמצע דף למד ט עמוד א', ניתן לספור 28 שורות מלמעלה. כיסליק רבי חייא בר יוסף אמר להי שמיתה דרב קמי דרבי יוחנן. כשרבי חייא נסע לארץ ישראל, הוא השמיע באוזני רבי יוחנן מה שאמר רב, וזה מה שלמדנו כמובן בשיעור הקודם, המפקיר עבדו יצא לחירות. כך למדנו בשיעור הקודם. אמר לי רבי יוחנן, בשומעו הדבר הזה, הוא הגיב, אמר רב, אחי, מה, כך אמר רב שמי שמפקיר עבדו, העבד יוצא לחירות, כלומר הוא נהיה ישראל גמור? וכאן הגמרא מגיבה בחזרה לתמיהת רבי יוחנן בתמיהה כזאת, והוא לא אמר אחי, הכוונה לרבי יוחנן. מה זה רבי יוחנן תמה על רב בזמן שרבי יוחנן עצמו אמר כזה דבר? ואמר אולה, אמר רבי יוחנן, המפקיר עבדו יצא לחירות וצריך גט שחרור. אז מה זה ש רבי יוחנן עצמו תמה על מה שהוא שמע מרבי חייא בר יוסף? הגמרא עונה, א', הכי כאמר לי, זה מה שרבי יוחנן התכוון לומר, אמר רב קבעתי, שהוא התרשם מכך שרב אמר דבר שרבי יוחנן עצמו אומר. ואיקה דאמרי, לא סיימו קמי. אנחנו נסתכל ברש"י, לא סיימו קמי למילתי דרב כולה, אלא כרב יוסף אמרו קמי, כלומר המפקיר עבדו יצא לחירות, ולא סיים בא משמי דרב וצריך גט שחרור. מה שאנחנו שמענו קייט בשמו של רבי יוחנן, זה לא נאמר לרבי יוחנן על ידי רבי חייא בר יוסף, ולא פירשו לפניו הדאמרינן ליאל דרב חייא בר אבן סיים בה משמי דרב וצריך גט שחרור. עכשיו זה נאמר בדף למד ח' עמוד ב', מה שלמדנו בשיעור הקודם, ובגמרות המסומנות זה נמצא באמצע העמוד בתוך הקטע שאנחנו סגרנו בסוגריים, ושם ראינו שרב חייא בר אבן אמר רב אחד זה ואחד זה, בין אם מדובר במקדיש עבדו או מפקיר עבדו, יוצא לחירות וצריך גט שחרור. אז עכשיו אנחנו חוזרים לגמרא שלנו, עדיין בעניין של תמיהת רבי יוחנן, שרבי יוחנן אמר רב אחי. ואז אנחנו נחזור לגמרא, ואיקא דאמרי, לא סיימו קמי, לא השמיעו לרבי יוחנן בשמו של רב את ההמשך וצריך גט שחרור. אמר לי, אז כאן הגמרא מסבירה, רבי יוחנן אמר לרב חייא בר יוסף, ולא אמר רב צריך גט שחרור. ובאמת רב כן אמר כך, אבל רב חייא בר יוסף, כפי שראינו ברש"י, רב חייא בר יוסף הוא לא פירש את זה, את אותו המשך לרבי יוחנן, ולכן רבי יוחנן תמה, מה, אין המשך שבנוסף לכך שהוא יוצא לחירות הוא צריך גם גט שחרור. רבי יוחנן לטעמי. הגמרא ממשיכה, דיאמר אולם רבי יוחנן מפקיר עבדו, יצא לחירות וצריך גט שחרור. אתם שמתם לב בטח לסימון שאנחנו קוראים כתר סביב רבי יוחנן לפני 5-6 שורות, ובשוליים בתחת הכותרת מבנה כתבנו שהסימון הזה מיועד ליצור קש עם שמואל לעיל למדחת עמוד א' שחולק, ואם אנחנו נחזור לשם אתם תראו מיד באמצע עמוד שם למדחת עמוד א' דאמר שמואל מפקיר עבדו יצא לחירות ואינו צריך גט שחרור. וזה כאן ההבדל בין רבי יוחנן ושמואל. ממשיך הגמרא, אבל לפני שנמשיך בטקסט אנחנו נתייחס לנושא שכתבנו בשוליים. המפקיר את עבדו יצא לחירות, מה דין הגט שחרור? ואנחנו נראה גם משולשים בשני כיוונים, ובשוליים כתבנו תחת הכותרת מבנה. הכיוונים האלו הם להקל על מעקב המסע ומתן של הגמרא במשך 14 שורות, עם השפיץ למעלה קושיה והפוך תשובה. נחזור לגמרא. גופה אמר אולה, אמר אולה אמר רבי יוחנן מפקיר עבדו יצא לחירות וצריך גט שחרור. איתיבי רבי אבא ואולה, ותשימו לב, סימנו את השורות הבאות כקושיה ארוכה ומיד אחר כך תשובה ארוכה. גר שמת, וכשגר מת אין לו יורשים וכל נכסיו הם הפקר, ובזבזו ישראל נכסיו, היו בהן עבדים בין גדולים ובין קטנים, קנו עצמן בני חורים. אבא שאול אומר, גדולים קנו עצמן בני חורים, קטנים כל המחזיק בהן זכה בהן. וכי מי כתב גט שחרור לאלו? לפי התנקמה ברור שאין צריך לגט שחרור. הכוונה שעומד מאחורי האמרה של הגמרא בכי מי כתב גט שחרור לאלו, הרי בעלי העבדים האלו מתו, כך מובא בתחילת המקור, גר שמת, אז מי יכתוב בכלל גט שחרור? השורה התחתונה, מה אנחנו רואים פה? שהמפקיר עבדו, כי אמרנו שכל נכסיו של הגר שמת הם בגדר הפקר, אז זה דומה למה שאמרנו מקודם, המפקיר עבדו יצא לחירות ואין צריך לגט שחרור. הרי במקור הזה כתוב ואנחנו כבכבנו, קנו עצמן בני חורים ללא גט שחרור, וזה הקושיה שהגמרא מפנה לדברי רבי יוחנן. לאיל שמע מפקיר עבדו יצא לחירות וצריך גט שחרור. מכאן רואים אין צריך לגט שחרור. לפני כן הזכרנו רבי יוחנן, אבל אולה זה שהביא את דברי רבי יוחנן, ולכן פה בתחילת הקושיה ראינו רבי אבא מקשה לאולה. אמר כאן אולה עונה, הוא עונה לרבי אבא, דמי היי מדרבנן כדלא גמרי אינשי שמייתה. זה ביטוי חריף, זה אתה שמקשה מעלה את זה כקושה, אתה מזכיר אדם שאתה דומה לאדם שלא למד. וטעם המי, למה זה כל כך פשוט ואין כאן קושיה? אמר רב נחמן, כסבה אולה, עבדו דגר, זה הנושא של המקור שהובא כאן, כי אשתו, יש לדמות, העבד של הגר לאשתו של הגר. מה אשתו, אחרי שמת בעלה, משתלחה בלא גט, היא יכולה להתחתן עם מישהו אחר, הרי הבעל מת, אז היא היא משתלחה, כלומר היא מתנתקת מהבעל הראשון אחרי שהוא מת, ובלי גט אף עבדיו משתלחים בלא גט. אחרי מיטת האדון הם משתלחים, הם נהיו בני חורין בלי צורך לגט. הגמרא שואלת, אי הכי שאתה עושה השוואה לאשתו, אפילו ישראל נמי, גם ישראל שמת והשאיר עבדים, בוא נגיד הם כמו אשתו שהאמנה היא משתלחה, גם העבדים של ישראל שמת ולא יזכו בניו היושים באותם עבדים. הגמונה הזה לא יכול להיות. אמר קרא, הפסוק אומר, והתנחלתם, והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם, אחריכם לרשת אחוזה. הפסוק אומר בפירוש שאדם שמת, העבדים עוברים לבנים, הם עוברים לרשות היורשים. אי הכי, המפקיר עבדו ומת, נמי מה שלא יהיה צורך לגט שחרור. עד עכשיו הזכרנו, ראו להביא רבי יוחנן, שהמפקיר עבדו יצא וחייב וצריך גט שחרור. אבל לאור מה שאנחנו אמרנו עד כה, כשאין נחלה לבניו, אני מבין כשיש בנים הם נוחלים את הירושה מאביהם, כולל העבדים. אבל במקרה כזה שאדם הפקיר עבדו ואחר כך מת, הבנים לא נוחלים העבדים האלו, אז נמי, מה זה נמי? שלא יהיה צורך לגט שחרור. למה אמר המפקיר עבדו ומת, אותו העבד אין לו תקנה. ורשי אומר אין לו תקנה, כי זה מפורש לכמן, כיוון דהפקירו פקע ממונה מיני, מאחר שהבעלים הפקירו אותו, אז הקניין ממון שיש לו הסתיים, הפקיר אותו, אז אין לו קניין ממון על העבד, ואיסורה הוא דפש לבעלים עליהם. מה שנשאר, למרות שהבעלים הפקיר את העבד, האיסור נשאר. מה זה איסור? שהעבד לא יכול להתחתן עם בת ישראל, הוא עבד. נכון, האדון הפקיר אותו, אבל נשאר, נקרא לזה קניין איסור. וכי מה כשהבעלים מת, אין זו ירושה להוריש לבניו. אתה לא מוריש את הקניין איסור שיש רב עבד לבנים, זה לא דבר שניתן לירושה. הלכך, אין לו מי שיתירנו בגט. אנחנו חוזרים לגמרא. דעמי מר, עונה הגמרא קשיא. מצידנו אנחנו העלינו שאלה, שאם אין נחלה לבניו, צריך להיות שאין צורך לגט שחרור. העבד הוא מותר לגמרי להתחתן עם בת ישראל. אבל לפי דברי המאמר, לא כן הדברים. כי מפקיר עבדו ומת, המאמר אומר, אין לו תקנה. מה זה אין לו תקנה? כמו שאמרנו מקודם, אין לו תקנה להתחתן עם בת ישראל. וזה קשה. אז זה מה שהגמרא מסיימת באמירתה, דאמר קשיא. מה שאומר המאמר מהווה עבורנו קושיה למה שנאמר מקודם. אמר רבי יעקב בר אידי, אמר רבי יהושע בן לוי. מיד יש לנו להתייחס לסימון החדש המשולש, והוא יופיע בהמשך הגמרא בשני כיוונים, ותחת המבנה שכתבנו בשוליים שני פסקי הלכה הפוכות, עם לפסוק כאבא שאול בעניין עבדיו הקטנים של גר שמת. אנחנו ראינו מקודם שבעניין גר שמת וישיר עבדים קטנים, אבא שאול אמר שכל המחזיק בהם זכה בהן, ולא כמו התנא קמא שאמר קנו עצמן בני חורין, אלא הם יישארו עבדים ובכך מי שמחזיק בהן באותם אבנים קטנים שאין להם יד לזכות בעצמן, אז המחזיק בהן זוכה בהן. אנחנו גם הוספנו סימון שאנחנו קוראים צורת פפיון, וכתבנו בשני הפסקים רבי זירא שואל שאלת בפירוש, האם בפירוש נאמר או מכללה, מתוך דברים אחרים אנחנו אמורים שכך הפסק, אבל לא נאמר בפירוש. עכשיו הגמרא, אמר רבי יעקב הרידי, אמר רבי שובן נביא, הלכה כאבא שאול. מה זאת אומרת? עוד פעם, גר שמת והשאיר עבדים קטנים, כל המחזיק בהן זכה בהן. אותם עבדים קטנים אין להם כוח הלכתי לזכות בעצמן להיות בני חורין, כי אין לקטן יד לזכות בעצמו. אמר לי רבי זירא לרבי יעקב בר אידי, אחרי שהוא שמע שרבי יעקב בר אידי פסק כאבא שאול, רבי זירא שואל, ואנחנו ממשיכים לעמוד ב', בפירוש שמיע לך או מכללה שמיע לך? האם שמעת את זה באופן ישיר מפורש מרבי שובה נביא או מכללה? רשי כותב בשורה הראשונה, מהי כללה? מאיזו כלל יש לי ללמוד דקבאית מיני מכלל השמיע לך? זה, עצם זה שאתה שואל אותי את השאלה הזאת, האם שמעת את זה בפירוש או מסיפור אחר, מאמירה אחרת שממנו דייקת כך וכך, אז כנראה שיש איזושהי סיפור שהיה ניתן באמת להגיע למסקנה הזאת. אבל אני אומר כאן באופן כללי, אם דבר נשמע מכללה, כלומר לא באופן מפורש, בדרך כלל לאורך כל השס יש איזושהי חולשה בהוכחה כזאת, ואני הייתי אומר רוב ובם של הפעמים, אם לא כמעט כולם, כשדבר נלמד מכללה הוא נופל, הוא נדחה. תשימו לב, יש כאן קטע בסוגריים בערך 10-11 שורות אחרי הסוגריים מיד באה התשובה. אמר לי, כתוב שם בגמרא, רבי יעקב בר אידי עונה לשאלת רבי זירא בפירוש שמיע לי, שמה שהלכה כאבא שאול. אז אנחנו נחזור לקטע שבסוגיים, מהי כללה, מה יכול להיות איזושהי סיפור או אמירה שממנו היה ניתן להסיק שרבי ישוע בן לוי יפסוק כאבא שאול. אז זה השאלה שרבי יעקב בר אידי מפנה לרבי זירא. רבי זירא עונה, די אמר רבי ישוע בן לוי, אמרו, כאן הכוונה שאלו, אמרו לפני רבי, אמר נתייאשתי מפלוני עבדי מהו. אדם שהיה לו עבד ברשותו, אבל הוא אמר נתייאשתי מפלוני, הוא לא נמצא אצלי, והרשי אומר לשון הפקר הוא, שהוא בעצם הפקיר את העבד. אמר להם רבי ענה, אומר אני אין לו תקנה אלא בשטר, אין לו תקנה להתיר אותו לבת ישראל אלא בשטר, צריך גט שחרור. ואמר רבי יוחנן, מי תאמה דרבי? גמר לה, לה, גזירה שווה, עם המילה לה, מנישואי אישה לשחרור עבדים, גמר לה, לה, מאישה, מה אישה בשטר? כדי להתיר את אישה, אשת איש, על מה צריך שטר, דיינו גט, אף עבד נמי בשטר. וכדייקת מינה, כאישה. מאחר שרבי לומד דינים של עבד מאישה, אז יש לדייק עוד שלב, מה אישה איסורה ולא ממונה, הקשר שלה עם הבעל הוא קשר של איסור. אין לבעל קניין ממון, האישה היא לא נכס ממוני של הגבר, אבל יש קשר של איסור. אחר שאישה מתחתנת עם גבר, היא אסורה להתחתן להיות עם גבר אחר. אז מה אישה איסורה ולא ממונה? אף עבד נמי איסורה ולא ממונה. מה שרבי אמר מקודם, שאין לו תקנה אלא בשטר, והוא לומד מאישה, כמו כשמדובר באישה, מדובר באישה שיש רק קניין איסור, גם אותו עבד הוא איסור ולא ממון. דהיינו, עבד גדול שיש לו יד לקנות את עצמו. ולכן, נגמר קניין הממון, אבל נשאר איסור. אז לכן רבי אמר אין לו תקנה אלא בשטר. אנחנו נסתכל ברשי וכדאי כתמינה, כיוון דרבי מאישה יליף, הוא לא מיד מאישה, לא עירי רבי אלא במפקיר עבד גדול שיש לו יד לקנות עצמו, ומשפקירו אין לו עליו אלא איסור אבל לא ממון, כי אישה זו שגט שלה אינו בא להפקיע ממון שיש לו עליה אלא איסור. אבל בעבד קטן לא עירי רבי, דלב דומיה דאישה הוא. כשמדובר בעבד קטן, זה לא דומה למקרה של אישה. דאיקה דרר דממון עלי, עדיין יש קשרי ממון, כי העבד קטן שמת, ושוב, כאן הדמיון לדברי אבא שאול, שהוא לא קונה את עצמו, כי אין לו יד לזכות את עצמו, הוא קטן. אז במקרה כזה, בגר שמת והשאיר עבדים קטנים, ובדידי סביר עלי, יש לו תקנה בשפחה, זה לא קנה עצמו בהפקר. אנחנו חוזרים לגמרא. ושוב פעם, מהסיפור הזה עם רבי, ומה שדייקנו ממנו, אנחנו רואים שעבד שהופקר, כמו במקרה שגר שמת, העבד הגדול קונה את עצמו, ולכן אין ממון, אלא יש איסור, ורבי אמר, אין לו תקנה, אלא בשטר. אז זה מבסס את דברי רבי יהושע בן לוי, שאמר הלכה כאבא שאול. מכאן, מהעניין הזה, זה נקרא מכללה. אנחנו מבינים שכך סובר רבי יהושע בן לוי, שכמו אבא שאול, עבד גדול שונה מעבד קטן, ועבד גדול הוא על זה דיבר רבי, והתוצאה מכך אין לו תקנה אלא בשטר. שואלת הגמרא, והיא מכלל המאי, אם רבי יעקב באיבי שואל את רבי זירא, שאם מזה הסקת שרבי יהושע בן לוי יסבור כמו אבא שאול, ומה חסר פה, מה חלש בזה? אנחנו אמרנו מקודם שראיות שאדם מביא מכלל הם חלשים מראיות פחות מדבר שנאמר באופן מפורש. אז מה החולשה פה? אמר לי רבי זירא עונה, אדרבה, דוק מינה לאידך גיסא. אם הלימוד הוא, אם הלימוד של רבי הוא מבוסס על לה מאישה אותו גזירה שווה, יש לדייק גם לכיוון ההפוך. מה אישה בין גדולה בין קטנה? אף עבד נמי בין גדול בין קטן. ובנקודה הזאת זה לא כמו אבא שאול. אצל אישה משתלחה מבעלה בשטר, זה גם אישה גדולה וגם אישה קטנה. אז גם כשמדובר בעבד, שההתר שלו הוא יהיה בשטר, זה יהיה לא רק עבד גדול אלא עבד קטן, וזה לא כמו אבא שאול, כי אבא שאול אמר שגדולים קנו את עצמם, קטנים נשארים כעבד. אמר לי, אבל סופו של דבר רבי יעקב בר ידי אומר בפירוש שמיע לי, אני שמעתי באופן מפורש מברשו ונביא שהלכה כאבא שאול, שרק עבדים גדולים שבעליהם הגר שמת הם קנו את עצמם, אבל עבדים קטנים לא. במחיר בר אבא ממשיך הגמרא, אמר רבי יוחנן, אין הלכה כאבא שאול. אתם רואים שזה בדיוק ההפך ממה שנאמר מקודם, רבי יעקב ברידי בשמו של רבי ישוע בן נביא, שהלכה כמו אבא שאול, פה רב חייא בר אבא אמר רבי יוחנן אומר, אין הלכה כאבא שאול. אמר לרבי זירא, רבי זירא שואל, לרבי חייא בר אבא, בפירוש שמיע לך או מכללא שמיע לך? מהי כללה? פה רבי חייא שואל את רבי זירא, שרבי זירא העלה את האפשרות שדברי רבי יוחנן שהביא רבי חייא נאמר לא בפירוש אלא מכללה, אז מה זה יכול להיות? אז רבי זירא עונה, דאמר רבי יהושע בן לוי, אמרו לפני רבי, שאלו לפני רבי, וזה אגב אותו קטע שראינו בעמוד א', אותו ניסוח. מה שאלו לפני רבי? נתייאשתי מפלוני עבדי מהו. אמר להם, ורבי עונה, אומר אני, אין לו תקנה אלא בשטר. ואמר רבי יוחנן, מהי טעמה דרבי? ואמר אישה גזירה שווה מאישה. מה אישה בשטר? אף עבד נמי בשטר. וכדייקת מינה, מהגזרה שווה, מההשפעה לאישה, ניתן לדייק את הדבר הבא. כאישה, ההתייחסות לעבד יהיה כמו אישה. מה אישה כשמגרשים אישה, בין גדולה, בין קטנה, זה על ידי גט. אף עבד נמי, בין גדול, בין קטן. וזה, וכאן צריכים להגיש, וזה לא, דלו כאבא שאול. אבא שאול הוא הבחין בין גדול לקטן, הוא אמר גדולים קונים את עצמם במקרה של מת הגר, וקטנים אין להם יד, אז כל מי שזוכה בהם, כל מי שתופס בהם או מחזיק בהם זוכה בהם. וכאן אנחנו רואים ההשוואה בין עבד לאישה, וכמו באישה אין הבחנה בין גדולה קטנה גם לגבי עבד. וזה, אני חוזר עוד פעם, זה דלו כאבא שאול, וזה נשמע מאוד מאוד ברור. והיא מכלל המאי, כאן רבי חייא שואל, אם על בסיס זה הגענו למסקנה שאין הלכה כאבא שאול, אז מה חסר? מה חלש בזה שאתה מגדיר אותו כמכללה ולא בפירוש? אז רבי זירא עונה, אתה רוצה לדעת מה חלש בזה? עד רבה. דוק מינה להך גיסה. אפשר לדייק בקשר להשוואה לאישה לכיוון, לכיוון אחר. מה אישה איסורה ולא ממונה? אף עבד נמי איסורה ולא ממונה. והמצב הזה של איסורה ולא ממונה, זה שייך רק כשמדובר בעבד גדול, כי הממון פקע והאיסור נשאר, מה שאין כן כשמדובר בעבד קטן, קיים גם הממון וגם האיסור, כי עבד קטן אין לו יד לזכות בעצמו. וההבחנה הזאת בין עבד גדול לעבד קטן, זה כמו אבא שאול. אמר לי, אז ממשיך הגמרא, רבי חייא בר אבא, שאמר בשמו של רבי יוחנן, אין הלכה כאבא שאול, הוא אומר, בפירוש שמע לי. אני שמעתי את זה מרבי יוחנן באופן מפורש. אמר מור, כאן אנחנו מצטטים ממה שראינו למעלה, יש לנו חיצים מצד הגמרא, אפשר לחבר את הציטוט פה למה שנאמר מוקדם יותר. אמר להם, אומר אני, רבי ענה לשואלים, אין לו תקנה אלא בשטר. אז צריכים להוסיף פה, משמע, דעבד אינו ניתר אפילו בפדיון. כשאתה אומר, אין לו תקנה, ואנחנו מתכוונים להתחתן עם בת ישראל, אלא בשטר, אלא אם כן יש שטר שחרור, גט שחרור, משמע שאינו ניתר אפילו בפדיון, פדיון כסף. אז על זה אנחנו רוצים לשאול. והתניא, רבי אומר, אומר אני, אף הוא נותן דמי עצמו ויוצא בפני שהוא כמו חולו. אז רואים שדרך תשלום כספי הוא כן יוצא להיות בן חורין. אז הגמרא עונה, הכי כמה, או בכסף או בשטר. והי פקע לכספי. עבד יוצא לחירות, באמת, או בפדיון, או בשטר. ובמקרה שהבעלים הפקיר אותו, אז פקע לכספי, ומה נשאר? נשאר קניין איסור. ומפאת זה, אין לו תקנה, אלא בשטר. ומה שאנחנו אומרים שעבד ניתר בכסף, זה בא לאפוקי ולאפוקי מהי תנא, דתניא. רבי שמעון אומר משום רבי עקיבא, יכול יהיה כסף גומר בא כדרך ששטר גומר בא? מה זה גומר? גומר שחרורה, גם להפקיע מדי איסור. תמיד לומר, והפדי לא נפדעת. רק כל הפרשה כולה ללא חופשה. לומר לך, שטר גומר בה ואין הכסף גומר בה. מה זאת אומרת? ששטר, דרך שטר שחרור, זה מוציא אותה לגמרי. בין משעבוד ממון, בין מאיסור. וזה בניגוד לכסף שאין מוציאה אלא משעבוד, אבל לא מדי איסור שיהי קידושים תופסים בה. אנחנו ציטטנו פה פסוק מויקרא פרק י' פסוק חף, והוספנו את הפסוק בשלמותו בשוליים, ושמה בתורה כתוב, ואיש כי ישכב את אישה שכבת זרע, והיא שבחה נחרפת לאיש, והפדי לא נבדעת. או אגב, הפדי פדיון זה עניין של כסף, או חופשה לא ניתן לה. ביקורת תהיה לא ימתו, אין כאן מיתת בית דין עבור אבון אשת איש, כי לא חופשה. ועל זה התכוון רבי שמעון, שאומר שכל הפרשה מכוונת ללא חופשה, שאומר לנו שרק דרך גט שחרור היא יוצאת לגמרי, בין באיסור, בין בקנייני ממון, בין באיסור, מה שאין כן כסף, כסף אינו גומר בה. ואנחנו הבאנו את זה להראות שמה שנאמר מוקדם יותר, או כסף או שטר הם יכולים להפקיע את הקניינים, כולל קניין איסור, זה לא כמו רבי שמעון שאומר שכסף שפודים את העבד דרך תשלום כסף לאדון, זה לא גומר בה, כי זה לא מנטרל או מוחק את האיסור שקיים אצל עבד. אמר רמי בר חמה, אמר רב נחמן, הלכה כרבי שמעון. מה שאמרנו עכשיו, שרק גט שחרור מוציא את העבד לגמרי, בין משעבוד מבחינת ממון, בין מאיסור, שעכשיו שהוא קיבל גט שחרור יכול להתחתן עם בת ישראל, וזה שוב רק על ידי, לפי רבי שמעון, רק על ידי שטר ולא על ידי כסף, לא על ידי כך שהעבד למשל משלם כסף לרבו. רבי יוסף וחמה אמר רבי יוחנן, אין הלכה כרבי שמעון. וזה אומר לנו שבין בשטר בין בכסף גומר בה. אשכחי רב נחמן בר יצחק לרבה בר שילת דבקי הפיתחה דבי תפילה, הוא עמד על פתח בית כנסת, אמר לי אז, ושאלו הלכה, כלומר כרבי שמעון או אין הלכה, אמר לי אני אומר אין הלכה, ורבנן דיאטו ממחוזה הם נחלקו עליי. אמרי, אמר רבי זרע משמי דרב נחמן, הלכה, כלומר הלכה כמו רבי שמעון, וכי עתי כשאני הגעתי לסורה השכחתי לרב חייא בר אבן, אמרי לי אימה לי איזי גופה דעובדה היכי אבי, איזו מעשה היה עם רב נחמן שממנו נשמע דהלכה כרבי שמעון דאין כסף גומר בה. אמר לי דהי אמתה דהווה מרה שכיב מראיה, מקרה שזו שפחה שהבעלים שלה היה שכיב מראה. עתיה בחיה קמי, השפחה באה בבחיות בפני האדון, אמרה לי, אז היא שאלה עד אימת תשתביד ותזל היית את על עצמה, היא אמרה עד כמה אני ממשיכה להשתבד. שקל קומתי, האדון לקח את הכובע שלו, שדה בה, הוא זרק את זה לכיוון השפחה, אמר לה זיל קני הא וקני נפשך, תרימי את המגבעת, את הכובע, ותקנה אותו. ואגב כך שאת קונה את הכובע את קונה את עצמך. עתו לקמד רב נחמן, אמר לו רב נחמן, אמר לא עשה ולא כלום. מה שהאדון הזה עם הכובע שלו שהוא הקנה חירות לשפחה, זה לא כלום. מן דחזה סבר משום דהלכה כרבי שמעון, שמה כסף אינו גומר להתירה בישראל, אבל מדי שיעבוד היא יצאת מהשיבוד ולא היא. מה שאמרנו הוא לא כך, אלא משום דהווה לי כליו של מתנה. מה הסיבה שרב נחמן אומר שלגבי הסיפור הזה שעם הכובע לא עשה ולא כלום? לא בגלל שהוא סובר שהלכה כרבי שמעון שכסף אינו גומר, אלא משום דהווה לי כליו של מתנה. האדון לקח את הכובע שלו והוא השתמש בכובע, זה הכלים פה של המקנה של הבעלים, שהוא מקנה לשפחה את חירותה. אז וכלב וזה לא הדרך, אתה רוצה ליצור קניין בין מוכר וקונה דרך מה שנקרא קניין סודר, צריך להיות כלב של קונה, שהקונה במקרה שלנו זה יהיה כמו השפחה שקונה את עצמה קונה את החירות שלה. זה צריך להיות כלב של קונה ולא כלב של מקנה, דהיינו האדון. אמר רב שמואל בר החיטאי, אמר רב המנונה סבא, אמר רבי יצחק בר אשיאן, אמר רב הונא, אמר רב המנונה הלכה כרבי שמעון. וזה אומר שוב פעם שאין כסף גומר בה ולא היא, אין הלכה כרבי שמעון. כעת לפני לשוליים תחת הכותרת נושא סלש מפנה, אתם רואים צורת בית וגם קפקוף. שתי דוגמאות של פעולה שאם העבד עשאן בפני רבו, סימן שיצא לחירות. הגמרא, אמר רבי זרע מחנינה אמר רבשי, אמר רבי, עבד שנשא את בת חורין בפני רבו. אנחנו ממשיכים לדף מ' עמוד א', יצא לחירות או יצא לחירות. רשי כותב יצא לחירות דילב דשחרי, רשי בשורה הראשונה פה במ' עמוד א', שאם האדון לא שחרר אותו, לא הווה שוויק למינצב בת חורין. אותו אדון לא היה נותן לעבד ממש להתחתן עם בת חורין. אז אם בפני רבו אותו עבד נושא בת חורין, סימן שהאדון כבר שחרר אותו מקודם. הגמרא ממשיכה עם קושיה ארבע שורות, והקושיה מסומן בהתאם. אמר לי רבי יוחנן, כל כך יש בידך, כלומר משמי דרבי, כל כך יש לך משמי דרבי, ואני שונה, הכותב שטר אירוסין לשפחתו, רבי מאיר אומר מקודשת, והחכמים אומרים אינה מקודשת. למה? הרי הוא ישראל גמור, והוא כותב שטר אירוסין לשפחתו. אז, ולא אומרים שאם הוא עשה כך סימן שהוא כבר שחרר אותה. אז כאן הקושי למה שנאמר מקודם על ידי רבי זירה עם שרשרת של שמות בשמו של רבי, שזה שהעבד התחתן בפני רבו עם בת חורין, סימן שהוא יצא לחירות. כאן אנחנו רואים שאינה מקודשת, סימן שהוא שהשפחה הזאת לא יצאה לחירות, לא שחררה אותה מקודם. הגמרא עונה, כדאמר רבא ברב שילה, ודבריו יופיעו בהמשך לכמן. אז כמו שהוא אמר, כשרבו הניח לו תפילין, החנמי, מה שרבי אומר שיצא לחירות כשרבו הסיעו אישה. ועל זה אנחנו אומרים שאם האדון לא שחרר אותו, הוא לא היה עושה עבירה כזאת. רק נציין שזה המקרה שהזכרנו עכשיו, הוא שונה מהמקרה שרבי יוחנן מביא בקושיה שלו, שמדובר פה באדון עצמו שמתחתן עם השפחה. ומה שאמרנו יצא לחירות, זה במקרה שלא האדון עצמו נושא אותה, אלא הוא מסיא את העבד לבת חורין. שואלת גמרא, ומי איקא מידי דלעבדי לא מעבד לאיסורה? כשמדובר באדון שמחתן את העבד שלו עם בת חורין, אז אנחנו אומרים שלגבי העבד הוא לא היה עושה איסור, אלא סימן שהוא שחרר את העבד הזה מקודם. ואי הוא עבד איסורה, במקרה שראינו בשורה שנייה מלמעלה, שהוא כותב שטר אירוסין, הוא עצמו, אדון עצמו, מתיימר להתחתן עם השפחה שלו, והחכמים אומרים, אינה מקודשת, אבל מה בעצם אנחנו אומרים? שהוא עצמו היה מסוגל לעשות איסור. אינה מקודשת, כי הוא לא שחרר אותה. אז הוא כותב שטר אירוסין על עצמו כדי להתחתן עם שפחה שהוא לא שחרר. אבל מקודם אמרנו שהוא לגבי האדון שמחתן את עבדו עם בת חורין, לגבי העבד הוא לא היה עושה איסור על הסימן שהוא כן שחרר אותה. אז קצת מוזר שלגבי עבדו הוא נזהר מלעבור על איסור, אבל כשמדובר על עצמו הוא עובר על איסור. אמר רב נחמן יצחק, הכה במאי עסקינן. המחלוקת שראינו כאן בכותב שאתה עושים, מחלוקת רבי מאיר וחכמים, תאמר לה צי והתקדשי בו. רבי מאיר סבר, יש בלשון הזה לשון שחרור. רבנן סברי, אין בלשון הזה לשון שחרור. אנחנו נפנה כעת לרשי, שורה שנייה בשורות הקצות, צי בו והתקדשי בו, כלומר, אי דאמר התקדשי בו גרידה, ודאי שחררה מעיקרה. וגם ועל עצמו בוודאי כמו הוא לא היה עושה איסור. אבל השתדי אמר לה צאי בו והתקדשי בו, וזה יהיה לך שטר שחרור ושטר אירוסין, דלי מילטי דלא שחררה אלא בהי. אז וזה נקודת המחלוקת. אני חוזר עוד פעם, אם הוא היה אומר התקדשי בו גרידה, אז זה סימן שהוא שחרר אותה מההתחלה. אבל המחלוקת מתעורר כשהוא ניסח את דבריו בצורה אחרת, שהוא אומר צאי בו והתקדשי בו, שהשטר הזה יהיה גם שטר שחרור וגם שטר אירוסין. אז זה מראה שהוא לא שחרר אותה מקודם. וממשיך רשי, רבי מאיר סבר, רבי מאיר שמה מקודשת, הוא סובר יש בלשון הרי את מקודשת לי, זה מה שנכתב כשאדם כותב שטר אירוסין, הוא כותב הרי את מקודשת לי. ואז רבי מאיר סובר שבלשון הזה לשון שחרור, ואחי כמר הווי ראויה להתקדש לי בו והתקדשי בו, וזה שיטת רבי מאיר. אבל החכמים שאמרו אינה מקודשת, כי בלשון הזה אין לשון שחרור. רק לחזור ולסכם מה אמרנו, מה המחלוקת רבי מאיר ורבנן. אדם שכתב שטר אירוסין לשפחתו, והניסוח של השטר הזה הוא הרי את מקודשת לי, ומדובר פה שהוא האדון אמר לשפחה צאי בו והתקדשי בו, הכוונה לאותו שטר אירוסין. אז לפי רבי מאיר יש בלשון הזה לשון שחרור. לפי הרבנן שאמרו אינה מקודשת, אין כאן בזה שהוא אמר לה צאי בו והתקדשי בו, אין בלשון הזה לשון שחרור. ולכן בסך הכל הוא אמר הרי את מקודשת לי לשפחה, ולכן אינה מקודשת. אמר רבי יהושע בן נביא, עבד שהניח תפילין בפני רבו יצא לחירות, מיטיבי לבא הימנו רבו, אדון שלבא כסף מהעבד שלו, או שעשאו רבו אפטרופוס, או שהניח תפילין בפני רבו. וכאן הדגשנו בקבקוב, כי זה הנושא שלנו, או שקרא שלושה פסוקים בבית הכנסת בפני רבו, הרי זה לא יצא לחירות. אז זה בדיוק ההפך ממה שבשום הנביא אמר מקודם, שעבד שני התפילין בפני רבו יצא לחירות. פה העבד הנה התפילין בפני רבו לא יצא לחירות. אמר רבא בר רב שילה, כשרבו הניח לו תפילין. מה שרבי שוב בניבי אמר שעבד שהניח תפילין בפני רבו יצא לחירות, מדובר שהאדון עצמו הניח על עבדו התפילין. אנחנו נסתכל ברשי, שהניח תפילין בפני רבו, אין דרך עבד להניח תפילין, במצוות עשה שהזמן גרמה היא. איך זה לגבי תפילין? דלילה לאו זמן תפילין הוא. אז ממילא בתור מצווה ששייך לגברים ולא לנשים, תפילין הוא כזה, מאחר שהוא מצוות עשה שהזמן גרמה, נשים פטורות מזה. אז זה ש העבד מניח תפילין לפני רבו, זה מראה שהוא כבר אין לו דין כאישה, וזה מה שמאפיין עבדים, אלא שהוא שוחרר. ולכן אומרים יצא לחירות. אבל לסיכומו של דבר, זה נכון אם מדובר במצב שהאדון עצמו מניח תפילין על העבד. אבל אם עבד מעצמו מניח תפילין אפילו בפני רבו, לא יצא לחירות. עד כאן שיעורנו להיום.